אני רואה שחסר לכם איזה משפט, אבל הוא מופיע גם בפסקה. הגמרא אומרת, הרואה מקום שנעשו בו, בו ניסים לישראל. כן, יש דפים. אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו. ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. בסדר, אם אדם עובר, שוב, אני לא יודעת אם זה נפסק להלכה או לא נפסק להלכה, אבל כל דבר שמופיע בגמרא זה עניין מהותי ששייך לחיים שלנו. ובחרתי את הפסקה הזאת כי באמת בחנוכה יש שילוב גם של נס שהוא על טבעי וגם של נס שנראה לכאורה טבעי. אז לפני שהחג הזה מתקרב, באמת לברר מה המקום של הניסים, מה המשמעות של הניסים בעולם, בשביל מה יש ניסים, מה צריך להיות היחס שלנו אל הניסים, ובסוף גם נחבר את זה כמובן לחנוכה. אז אדם שעובר במקום שנעשו בו ניסים לישראל, הוא צריך לומר, ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אז הרב יתבונן בנוסח של המילים שהאדם צריך לומר, ומתוך זה באמת הוא רוצה לברר לנו את המקום של הנס, את המקום של ההשגחה האלוקית בתוך הטבע, וגם את החיבור ביניהם. אז אנחנו נתחיל לראות את הדברים לאט לאט בתוך הפסקה, בתוך הדברים של הרב. פסקה א', בסדר? אז הרב אומר כך, ראוי להכיר את הנס עם הטבע בערך של אחדות, שהרי מעשה השם כולם אחד הם, ומה שמחסר הטבע בהנהגה הכללית, הנס ממלא אותו. אז העיקרון הראשון שהרב אומר, שלפעמים אפשר לחשוב שיש את חוקי הטבע, כן? סדרי הטבע שריבונו של עולם קבע בששת ימי בראשית, ומעבר לזה יש ניסים שהם יוצאים מסדר הטבע, ואפשר חלילה לחשוב שאין ביניהם קשר, כי מה שכפוף לחוקי הטבע הוא מאוד מאוד מדויק, הוא מאוד מאוד מסודר, הוא מאוד מאוד חוזר על עצמו, אין כמעט שינויים, כן? זה כבר אלפי שנים שהשמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, ואני לא אתן עוד דוגמאות, כי זה מיותר, אתם מכירות את כל הדוגמאות בעצמכם, יש שם איזושהי מין שגרה, חזרה, חוקיות מאוד 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 מדויקת, והנס הוא בדיוק הפוך. הנס הוא ממש יציאה מן הטבע, הנס הוא ממש יציאה מן הסדר. אומר הרב, הנס והטבע הם קשורים. הנס והטבע הם שייכים לאיזשהו סדר מסוים שלם, יש ביניהם איזושהי אחדות, ואנחנו ננסה לברר באמת מה היחס ביניהם ואיך אנחנו צריכים להסתכל על הנס ואיך אנחנו צריכים להסתכל על הנס ביחס אל הטבע. בכל מקרה, כשאדם מתבונן סתם באיזושהי עין חיצונית, אז הוא רואה שבכל הבריאה כולה יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה הופעות, כל כך הרבה תופעות, כל כך הרבה גוונים, גם כל כך הרבה סתירות בתוך הטבע עצמו. ובעצם המבט שלנו רוצה להסתכל על הדברים כאחדות אחת שלמה, שגם כשיש אור וחושך ומרירות ומתיקות ואור ויום ולילה וים ויבשה, בסוף אנחנו רוצים להתבונן על הכל, 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 הכל שייך לאיזו תמונה אחת, לאיזשהו ציור אחד אלוקי שמופיע גם דרך הגוונים וגם דרך הניגודים. ואי אפשר לברר או להכיר את הכל רק דרך חוקי הטבע. כלומר, יש גם לנס תפקיד במבט שלנו על הבריאה. יש גם לנס תפקיד במבט שלנו על המציאות. אם אנחנו רוצות ללמוד את דרכי הנהגת השם, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על מה שקורה בטבע. שדרך אגב, זה דברים מופלאים, כן? אפילו זה שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, זה עצמו דבר מופלא. אני לא מדברת על כל המערכות שיש בתוך גוף האדם, ובתוך הדומם והצומח והחי, כלומר, גם אדם שמסתכל על חוקי הטבע הוא יכול מאוד 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 להתפעל. אבל בתוך חוקי הטבע זה לא כל התמונה, זה לא כל הציור, ולנס יש גם תפקיד חשוב במבט שלנו על המציאות, בהכרה שלנו את המציאות. אז אומר הרב, על כן אין ערך הנס בלתי שייך אל הטבע, כי אם הוא מצומד ומחובר לו, הם ביחד, הם זוג. וזה גם כן מכלל הכוונה של חז"ל, תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, דהיינו שהנס יש לו יחס בהנהגה עם הטבע. אז קיבלנו דף קטן, קיבלתם דף קטן? כזה? איפה הדפים הקטנים נעלמו? נתקעו באיזשהו מקום, יש מישהי שיש לה את זה. אז צילמנו, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא, זה מופיע במדרש בראשית רבה, בתחילת בראשית רבה, כשעדיין מתעסקים בבריאה. והחז"ל אומרים כך, תנאים מתנאי הקדוש ברוך הוא עם הים, שיהן נקרא לפני ישראל. בסדר, אני קצת מדלגת. לא עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. ציוויתי את הים שיהיה נקרא לפני ישראל. ציוויתי את השמיים ואת הארץ שישתקו לפני משה. ציוויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע. ציוויתי את העורבים שיחלקלו את אליהו. ציוויתי את האור שלא תזיק לחנניה, מישאל ועזריה. ציוויתי את האריות שלא יזיקו את דניאל. ציוויתי את הדג, ציוויתי את השמיים שיפתחו לכל יחזקאל, ציוויתי את הדג שיקיא את יונה. למה חשוב לחז"ל לכתוב את זה במדרש? למה חשוב לחז"ל, כשמתארים את ששת ימי בראשית, לומר לנו בתוך ששת ימי בראשית, שיש איזשהו תנאי אלוקי ביחס לכל מיני תופעות שיצאו מגדר הטבע? למה זה חשוב להגיד שהתנאי האלוקי הזה קיים עוד מששת ימי בראשית? כי זה לא מנותק. הנס והטבע הם לא מנותקים זה מזה. זו מערכה שלמה. מה שמוביל את העולם בדרך כלל זה הטבע. הטבע לפי החוקים שריבונו של עולם קבע. אבל לפעמים צריכות להיות יציאות מן הטבע. והיציאות מן הטבע זה לא טעות אלוקית. או זה לא שהטבע מורד בריבונו של עולם ואומר, עכשיו אני לא מקשיב לציווי האלוקי, עכשיו השמיים, השמש, סליחה, בגבעון דום וירח בעמק האלון. ממש לא. זה תוכנית אלוקית מראש, שלפעמים תהיה יציאה מן הסדר, אבל היציאה מן הסדר היא לא מלחמה בטבע, היא לא נגד הטבע, היא לא מחוברת אל הטבע. הכל מערכה שלמה, הכל סדר שלם. ובזה מובן עניין הניסים בלא שאלה של שינוי רצון, מאחר שהם החלקים מהשלשלת הגדולה של ההנהגה הכללית כמו הטבע. אז זה מה שכתוב גם במקור השני, תסתכלו שוב בדף השני, בפרקי אבות כתוב, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. דקה לפני שריבונו של עולם מסיים את ששת ימי בראשית, ממש בין השמשות, ממש בשקיעה, נבראים עוד 10 דברים. מה זה 10 הדברים האלה? פי הארץ. פי הארץ זה הפתח שלשם נפלו קורח ועדתו. אין דבר כזה פי הארץ, נכון? אנחנו לא מכירים עוד פעם שהארץ נפתחת ובולעת רשעים. אז כדי שהאדמה תיפתח צריך איזושהי בריאה מיוחדת. אז פי הארץ נברא בין השמשות, פי הבאר, זו באר מרים שהולכת איתנו לאורך כל הדרך במדבר, פי האתון, זה האתון של בלעם שפותחת את פיה ומדברת, הקשת, שזה שמש וגשם ביחד יוצרים איזושהי יצירה משלהם, המן שיורד מן השמיים, המטה של משה שמשנה את הטבע, השמיר, זאת הייתה תולעת כזאת שהייתה עוזרת לחתוך את האבנים לבניין בית המקדש, תולעת מיוחדת שהייתה לה איזושהי עוצמה מיוחדת, והכתב והמכתב זה הכתב שהיה כתוב על לוחות הברית, שאתם יודעות שלפעמים שהוא היה כתב משני הצדדים, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל ראו אותו משני הצדדים, והוא היה חרוט על הלוחות, והמכתב, מכתב אלוקים, שריבונו של עולם כותב את זה בעצמו, והלוחות, הלוחות הראשונים, שגם ריבונו של עולם יצר אותם. מה זה עשרה דברים? נבראו בערב שבת בין השמשות. שוב, זה חלק מהתוכנית. זה יוצא מן הסדר, אבל זה לא כנגד הסדר, זה לא סותר את הסדר, זה לא משנה את הסדר, זה בתוך התוכנית האלוקית. אז שתי דקות לפני שכל מעשה בראשית מסתיים, ריבונו של עולם מוסיף עוד כמה דברים שהם יציאה מן הסדר, אבל הם בתוך הסדר, הם נצרכים לסדר. אז זה הנקודה הראשונה. עכשיו מתוך זה הרב ינסה להסביר לנו מה המשמעות של המילים שאנחנו אומרים בברכה הזאת. מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. הברכה יש בצד של אמירה שלנו מול ריבונו של עולם. אבל הברכה היא גם מחנכת אותנו. כשאת אומרת ברוך אתה השם, שאלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, את לא אומרת את זה רק כלפי ריבונו של עולם, את אומרת את זה גם כלפי עצמך. כשאני מברכת ואני אומרת שהכל נהיה בדברו, אני צריכה להקשיב למה שאני אומרת. אני אומרת שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. אז זה גם מחנך אותי. הברכה עצמה מביאה אותי לבירור, להשקפה, למבט שאני צריכה להיות שייכת אליו. זה לא רק מול תודה רבה ריבונו של עולם שאתה נותן לי הכל. זה גם בשביל עצמי. אז גם הברכה הזאת שאדם אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, יש לה משמעות. ככה זה כל ברכה. נכון? אז יש ברכות שאנחנו רגילות, אנחנו כבר ממלמלות אותן בעל פה כמעט בעצימת עיניים. אז כדאי לעצור לפני שמברכים. להקשיב למה שמברכים. כל פעם שאני מברכת, אני מתחברת למילים שמופיעות בתוך הברכה. יש איזה משמעות ביחס אליי, חוץ מהמשמעות ביחס לבורא. אז הרב קודם כל יסביר את המשמעות של המקום, נכון? הנס הזה קרה במקום הזה. אני הגעתי למקום הזה. אם הגעתי למקום הזה, זה לא סתם. יש איזשהו חיבור שדרך המקום אני אתחבר לריבונו של עולם. למה? כי היה במקום הזה נס. אז אמנם זה היה לפני המון שנים, אבל זה לא משנה. יש משהו במקום הזה שיכול להפגיש אותי עם איזשהו ברור דווקא דרך המקום הזה. אז אומר הרב, על כן באשר יסוד הטבע הוא המקום. כל דבר ששייך לעולם הטבעי יש לו גבול. מקום הוא מתחיל במקום מסוים ומסתיים במקום מסוים, נכון? לקריית ארבע יש גדרות, זה משל טוב, הגדרות של קריית ארבע. אז הגדרות הם מגבילים את המקום למקום מסוים. ברגע שאת עובר חוצה את הגדרות, את כבר לא בקריית ארבע. המקום זה שייך לסדרי טבע. הטבע הוא לא אינסופי, כן? בסוף הוא אינסופי, אבל לא חשוב. במפגש שלנו עם הטבע, נכון? זה הבן אדם הזה, וזה הבן אדם הזה, זה המקום הזה, וזה המקום הזה, וכן הלאה. אומר הרב, על כן באשר יסוד הטבע הוא המקום, כי הוא מקיף את הנמצא המוגבל, שהוא מוגבל גם כן באיכות, בחוקיו הטבעיים, כמו בכמות במקום. אז מה זה מוגבל באיכות? כל נברא בעולם יש לו יכולת מסוימת משלו. איכות זה מה הנברא הזה יכול להופיע, מה הנברא הזה יכול לעשות. אבל כל נברא הוא מוגבל. כל נברא יש לו מוגבלות בכוח וביכולת של מה שהוא יכול לעשות. יש סדר באיכות ויש סדר בכמות. הכמות, אומר הרב, זה המקום. והדברים שהיו צריכים להורות שהם נעלים מן הטבע בכללה, הורו לנו חז"ל שהם למעלה מן המקום. איפה יש מקום שהוא למעלה מן המקום? יש מקום אחד כזה בעולם שהוא מקום והוא למעלה מן המקום. איפה המקום הזה? בבית המקדש. מה קורה בבית המקדש? תסתכלו. מקום ארון וכרובים אינו מן המידה. מה הכוונה אינו מן המידה? המידות של הארון שהיה בתוך קודש הקודשים הן יותר גדולות מקודש הקודשים. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, אבל בבית המקדש זה ככה. כי בית המקדש זה מקום, אנחנו נלמד בעזרת השם במשך השנה עוד על המקדש, ומה מתרחש שם. אבל בבית המקדש זה מקום, כן, זה מקום שנמצא בגבול מסוים, במקום מאוד מאוד ספציפי, אבל המקום הזה הוא מעל המקום. שם אין מידות כמו בכל מקום אחר בעולם. אם כן, אין להם יחס נערך למקום בדרך פרטי. אבל זה רק מקום אחד בעולם. אומר הרב, אמנם כדי להראות יחס הנס אל הטבע, כדי להכיר שהכל הוא מעשה השם אחד, ואין הטבע עזוב מההשגחה הפרטית כמו הנס, על כן חיברו בברכת ההודעה של הניסים יחס המקום, שהוא הנושא של הטבע. ברוך שעשה לאבותינו ניסים, אתם יכולות להדגיש את המילה, במקום הזה. פה הרב הסביר למה אנחנו דווקא מדגישים את המקום. למה? להורות שהניסים הם מחוברים ומשלימים את הטבע המתקומם במקום. כשאנחנו מדברים על מקום, זה שייך לעולם הטבע. כשאנחנו מגדירים שהנס הזה נעשה דווקא במקום, נכון, נס הוא מעל הטבע. נס הוא לא שייך לגדרי הטבע. נס הוא יוצא מן הטבע. זה שאנחנו בברכה מזכירים מקום, בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, הנס והטבע הם חבורים. הנס והטבע זה תמונה אחת שלמה, שמגלה לנו את ההנהגה האלוקית בעולם. אבל לא לחשוב שמה שטבעי הוא טבעי, מה שניסי הוא ניסי, ביניהם, ואין ביניהם שום קשר בכלל. אתם חושבות שבאמת אין עכשיו אזעקות? זה משמח אותי. מה? יש? לא, אני מסתכלת מדי פעם. אין בכלל התראות. טוב, שלא נעשה עין הרע. כי אפשר להתבלבל, הרב עוד ימשיך להסביר את זה, אפשר להתבלבל ולחשוב שיש שתי מערכות שונות שאין ביניהם קשר. ומה שהרב רוצה לומר, כשקורא לך נס, אל תגידי, זה משהו אחר. לא, תחברי את הנס אל תוך החיים השגרתיים היומיים. אפשר לעשות ביניהם לגמרי הפרדה. זה, תכף הוא גם ירחיב על זה. אולי אחרי הפסקה הבאה, בסדר, עכשיו הוא יזכיר למה אומרים במקום הזה. מה זה חשוב? אפשר, בוא נעבור במקום. אני אגיד, בואו שעשה ניסים לאבותינו. למה אנחנו מדגישים מקום? למה אנחנו אומרים דווקא המקום הזה? מה זה משנה אם הנס נעשה בבית שען, או שהוא נעשה בקריית ארבע? מה זה חשוב? למה במקום ולמה המקום הזה? זה שיעור. בסדר? הוא תכף ירחיב על זה ותגידי אם נשארת לך השאלה, בסדר? עכשיו הנקודה השנייה. למה אנחנו אומרים במקום הזה? למה אני מזכירה את זה פה דווקא? אומר הרב, ונכללת בזה גם כן הערה. כל פעם כשהרב אומר הערה, הוא רוצה לומר לימוד. הערה זה לימוד. אנחנו מאירים איזו הערה, ולחדש לעצמנו משהו חדש. ונכללת בזה גם כן הערה שאנו למדים ממציאות הניסים, שאין לנו דברים של מקרה במציאות. כי אם כל הדברים המזדמנים, הם נערכים. נערכים, אמרנו, זה מלשון שולחן ערוך, מסודר, הם מסודרים בהשגחה של החוכמה העליונה, שאם היה נוהג רק הטבע, אם לא היו ניסים, יכול להיות שהיינו מתבוננים אל הטבע ואומרים כך, היינו דנים שאף על פי שכללות הטבע נערך בחוכמה והשגחה, מכל מקום אפשר שישנם דברים שהמציאות הכללית מחייבת את מקריהם בלא שום תכלית נמצאו, אלא שהם מתחייבים מהתכונות הכלליות. אם לא היו ניסים, נניח שהאדם היה נפגש עם ההשגחה האלוקית רק דרך הטבע, אז מה הוא יכול היה לחשוב? שבאמת כל הדברים הכלליים הם בהשגחה. אבל אם יהיה לי טרמפ בשעה 8:30 כשאני אעמוד בטרמפיאדה ואני רוצה להספיק להגיע לשיעור, או לא יהיה לי טרמפ, מה זה מעניין את הבורא? מה זה מעניין בכלל? אם יקרה לי ככה או אחרת, עם הפרט הזה, יש חוקים שמובילים את העולם, יש סדרים שמובילים את העולם, הם בהשגחה. אבל כל הפרטים הקטנים, אם אני אפגוש איזה חברה, הוא לא אפגוש איזה חברה. ביום שישי לפני נסעתי לשירה, הלכתי להתפלל בכותל, אמרתי שחרית, וזה אמר, כל הדרך ברוב, אני אומרת, הלוואי שאני אפגוש את הרבנית עידית, הלוואי שאני ואז הגעתי למדרגות, ופגשתי את הרבנית עידית, נס או לא נס, תגידו תאים, זה לא כזה נס, כי כל יום מתפללת בכותל, כלומר, את זה ידעתי. אבל אמרתי, בדיוק בשעה שאני מגיעה, בדיוק אני אפגוש, אז פגשתי אותה, והיא אמרה לי שאתם מקסימות, מקסימות, ולומדות כל כך יפה, והיא כל כך שמחה ללמד, באמת. זה מה שהיא אמרה לי, על זה דיברנו. לא רציתי לפגוש אותה בגלל זה, רציתי לפגוש אותה סתם. אמרתי לה, באתי לפגוש אותך שתברכי אותי בחודש טוב. אני אמרה, אני כל כך, כל כך שמחה במדרשה, כל כך טוב לי. בנות לומדות כל כך ברצינות, ואווירה כל כך טובה, הרווחתם. אבל זה היה נס שלי, לא שלכם. אז אפשר לחשוב, אם לא היו ניסים, אפשר היה לחשוב שבאמת יש השגחה אלוקית על העולם, אבל ההשגחה הזאת, אתה מבינה, זה בגלל החוקים. יש חוקים כלליים, בסדר, אז יורד גשם בחורף, לא יורד גשם בקיץ, אבל זה כללי, זה לא קשור לפרטים. אל תחשבי כשאת מסתובבת בעולם שמישהו שם לב אם הלכת לרחוב הזה או לרחוב הזה, בוא נרגע בו, בוא לא נגזים. מה זה כל כך מעניין הסיפור שלך? את כזאת קטנה, את כזאת פירורית, מה זה מעניין הסיפור שלך? אז זה מה שהוא רוצה לומר, שהנס הוא מזכיר לי שיש גם השגחה פרטית. הנס, מה קורה בנס? פתאום את אומרת, וואלה, קרה לי פה משהו. מישהו הסתכל עליי, מישהו שמר עליי, מישהו השגיח עליי, אני מרגישה את זה חזק במשך השגרה. ושוב, בתוך חוקי הטבע, בסדר. לא, יש הבדל, רק הוא מנסה לומר שזה מלמד על זה, זה מה שזה מוסיף. אז היינו יכולים לחשוב שבסדר, בסדר, יש השגחה, אבל זה דרך החוקים הכלליים, החוקים הם כלליים, הם תמיד יפעלו, הם אף פעם לא ישתנו, הם משגיחים על העולם. מה אני? אני, לא יודע. כן. אבל למה אנחנו מברכים על זה בצורה כל כך מדויקת? להזכיר לעצמנו גם את הניסים שלנו. וגם הניסים שנעשו לעם ישראל, זה נעשה משהו מאוד 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 ספציפי, שכרגע גם היו זקוקים לו. אז זה להאיר את זה, לברר את זה, בסדר?
כאילו, גם התורה, הוא גם מכן
אנחנו דרך המשהו הטוב והגדול רוצים לחזק את עצמנו במבט שלנו על המציאות.
כן, אבל אז המבט הזה רק שיש משהו טוב אנחנו... כאילו,
כשיש
משהו רע,
כשיש משהו רע, אנחנו צריכים לייחס בטוב הזה, לקחת ממנו שיעור לזה שזה השגחה פרטית, והשגחה הפרטית, זה התוכנית האלוקית שלנו. אנחנו לא חייבים להבין, אנחנו בדרך כלל לא מבינים. אבל זה לא משנה, זה דווקא זה מה שהוא רוצה לומר. שמהטוב תלמד שהכל מסודר, הכל מדויק, הכל בסדר. גם כשקשה, הכל בסדר. אנחנו צריכים איפשהו ללמוד את שער הבחינה, אני צריכה לחשוב. איפה נכניס את זה בחובות הלבבות? רציתי שהרב דני ילמד את זה, אבל אני לא אריב איתו על זה, כן. אז בינתיים אין מי שמלמד את זה, נראה. אני עוד אחפש מישהו, אני עוד אמצא. שם זה בדיוק זה, זה בדיוק השיעור, זה בדיוק השאלה שלך. וזה אחד הדברים שאני הכי מרגישה שחשוב ללמוד אותו, צריך לחשוב איפה נמצא לו זמן. תזכירו לי מדי פעם. עכשיו מה הוא מסביר? אבל כיוון שנמצאים הניסים בהנהגה שהם אינם קשורים אל תכונת הסיבות הכלליות, מה קורה בנס? הנס הוא בכלל לא קשור לחוק, הוא לא קשור לטבע. אם כן ראינו שאין זה דבר מוכרח כלל שיהיו הדברים נמשכים מצד חיוביהם. שהרי אין חיוב נמצא כלל, שאם היה חיוב נמצא, לא היה מקום לדבר יוצא מסדר הסיבות הקבועות. הייתה איזו אסכולה כזאת, לא משנה, השקפה כזאת של אנשים שאמרו, אני לא יודעת בדיוק איך קראו לזה, אבל משהו כמו הכרח החיוב, שהעולם אין לו בורא, אין לו השגחה, אין לו כלום. יש את החוקים שנקבעו פעם, והמציאות מוכרחה, היא חייבת ללכת על פי החוקים האלה, וזהו. אנשים שמנסים להוציא את הבורא מהסיפור. כן, נדמה לי שקוראים לזה הכרח החיוב. לא חשוב, זה הייתה איזו השקפה כזאת שהייתה בעולם. מה קורה כשקורה נס? הנס הוא שובר את הטבע קודם כל, הוא אומר, תשמע, זה נכון שהטבע הוא מוביל את העולם, אבל לפעמים מה? לפעמים זה לא בדיוק ככה. הנס בעצם משנה ואומר בעצם מה שלא הצלחת לראות דרך חוקי הטבע, אולי לא ראית דרך חוקי הטבע, שהכל הבורא מכוון והכל הבורא משגיח והכל באחריות הבורא, אולי לא ראית כי אתה אומר, זה החוקים, זה החוקים, נכון? הרבה פעמים אנשים אומרים, קוראים לאלוקים הטבע, נכון? כל מיני מדענים, הם לא מאמינים באלוקים, אבל הם רואים שיש פה איזה כוח. קוראים לכוח הזה טבע, אולי בשמות אחרים. אומר הרב, כשבא הנס, הוא כאילו, כן, זה לא באמת, הוא כאילו מקלקל משהו בסדר. ואז כשהוא מקלקל משהו בסדר, היציאה מן הסדר קודם כל היא מלמדת שאין הכרח, שזה לא איזה הכרח של חוקים, אלא זה קביעה אלוקית, וגם שיש השגחה פרטית מדויקת. מה הכוונה? אומר הרב, אם כן ראוי לנו להשכיל שכל דבר, כל דבר יש לו תכלית מכוון מוסרי, ואפילו אותן הפרטים שאין לנו משכילים להם תכלית. זה מה שראיה שאלה, עלינו לדעת שיש להם ערך שיבוא הזמן ויגלה תכליתם. יש פרטים, כשקורה לך נס, אז את אומרת, וואי, אני מרגישה שיש פה משהו, שאלוקים מבקש ממני משהו, שקרה פה משהו בשבילי. אבל מתוך זה את צריכה לדעת שגם מה שאנחנו, את לא מבינה את התכלית, מה שאנחנו לא מבינים, בלי סוף אנחנו לא מבינים. גם מה שאנחנו לא מבינים את התכלית, יש לזה תכלית. ויבוא יום שהכל יתברר ופתאום כל התמונה תהיה בהירה ושלמה. אבל הנס הוא חלק מהסיפור. כמו שאת נפגשת עם אלוקים דרך הטבע, את נפגשת דרך אלוקים, דרך הנס עם אלוקים. על כן אפילו דיוק המקום שבו נעשה הנס. נו, מה זה חשוב אם הנס הזה קרה בתל אביב או שהוא קרה בחיפה? מה זה חשוב? העיקר שהיה נס. לא, הרב אומר, כשאת מברכת במקום הזה, את מחנכת את עצמך. את מחברת את עצמך למבט שלך על ההשגחה האלוקית על כל העולם. אבל הניסים מלמדים אותנו שאין לנו דבר קטן נעזב מהשגחה ודיוק. זה שהנס קרה במקום הזה, זה דיוק אלוקי. דיוק אלוקי. על כן גם הדבר שאפשר לדון עליו דין מקרה, ראוי להשכיל שיש בו תכלית של טובה. אז גם אחר כך כשאת מסתובבת בחיים, מה שנראה לך שהיה במקרה, את אומרת לעצמך, זה לא במקרה. מה שקורה זה מדויק, מדויק, מדויק. בסוף יש בזה משהו. נכון. יש חוקים, החוקים חוקים, אבל בסוף גם אין נס. נס שהוא טבע. על כן כוללים אנו גם הזדמנות המקום עם מציאות הנס להורות שכשם שיש תכלית נשגבה לעצם הנס, לא, אנחנו לא מעריכים רק את הנס בפני עצמו, כן יצא גם כן תכלית טובה מהתייחדו בזה, זה המילה שצריך להדגיש פה, בזה המקום דווקא, ולא התייחד במקרה כי אם בכוונה תכליתי טובה. אז שוב, כשאת אומרת במקום הזה, את מכוונת שיש פה דיוק אלוקי. איפה יש דיוק אלוקי? כל החיים שלי יש דיוק אלוקי. כן, איפה נולדתי, איפה גדלתי, מה חוויתי, איזה מציאויות פגשתי. זה הכל דיוק אלוקי. לפעמים מבינים, הרבה פעמים לא מבינים. אבל הברכה מחנכת אותי להחדיר את זה אל תוכי. שיש לי השגחה מדויקת, מדויקת, מדויקת. ועכשיו הרב גם יסביר לנו למה צריך לברך, למה זה קשור לברכה, למה מברכים כשעוברים במקום הזה. והברכה אמנם ראויה לניסים. למה? אף על פי שגם מעשה הטבע כמעשה הניסים מלאים הוד השם וחסדו הגדול. נכון? אז גם על הטבע יש מה לברך, נכון? אתה, עם מי שמסתכל באמת, עכשיו יש. לא יודע, חשוב שזה יישאר, לא יודע, תחליטו אחרי שאני אראה. גם שמעתם אתמול, הכינו אתכם אתמול, שתדעו איך זה נשמע ב... איך זה נשמע שם. גם אם זה יפריע למי שמלמד אחריי, אז תזכרו את זה, כאילו זה...
אז אולי הם אומרים, כאילו,
אחרי דיון... הם לא זורקים פה. לא, זה לא מחבל גם, זה סתם בטעות היה.
לא, נפל
ב... א', לא נראה לי שנפל בחברון. עשו שם, לא נפל שם. א', כשיש פה מחבל, זה לא ככה. אם יש מחבל, לא מודיעים ב-SMS.
אבל כתבו
שם
כשהחודה שהוא עשה
אזעקה, אף פעם בחיים לא הייתה פה אזעקה על מחבל. כשהיה ניסיונות של חדירה, שולחים SMS לכולם להישאר בבתים, לא אזעקה. אף פעם אין אזעקה פה.
אז מה עושה
בשבת? לא יודעת, גם אין לנו שבתות כאלה, לא נדבר על זה, זה היה לפני הרבה שנים. זה היה לפני שהייתה גדר. מיד אחרי שהיו חדירות, אז עשו את... הגדר הזאת היא מצלמות כל חצי מטר, ויש קיצר. ויושבים על המצלמות האלה כל הזמן. זה לא קיצר. אין פה מחבלים. אין פה בכלל ערבים, אתם רואות פה ערבים. קשר. בקיצור, הם לא שולחים בגלל חברון, לא בגלל שהם אוהבים אותנו. בצוק איתן הייתה פעם אחת שהם זרקו לפה, וזה נפל על בית באבו סנינה. כן, זה לא היה. כן, באמת. הרי הם לא יכולים לדייק, זה לא? אז אתמול דווקא חנה לי חזר עצוב שלה, נפל שום דבר בחברון, אבל בסדר. זה בדרך כלל אין פה. אם אני יודע משהו, אם יהיה איזה קו, אני יודע, אני אגיד לכם מה. זה עניינים שלהם בתוך עצמם. לא שאני חושבת שהם כל כך אוהבים אחד את השני, אבל... לא, הם לא, מה פתאום? אין להם יכולת, זה לא איזה משהו משוכלל. הם זורקים... לאיזשהו אזור. כן, כן. אז בואו נראה אם נספיק עוד את הפסקה האחרונה. עכשיו הרב יגיד, יש הפרש בין כוח הדיבור לכוח המחשבה. שוב, זה ילמד אותנו בכלל על ברכות. ברכות זה אמירה. זה מילים שאנחנו מוציאות מן הפה שלנו. אומר הרב, כוח המחשבה משוטט לחשוב גם כן אל מה שיהיה באחרית הימים. ואין ההווה פועל עליו כל כך כמו העתיד היותר נשגב. יש הבדל בין מחשבה לדיבור. מחשבה היא יכולה להגיע עד לאן? עד אין סוף. מחשבה יכולה להגיע, כשאנחנו מדמיינים, הדמיון שלנו יכול להגיע לעולמות רחוקים רחוקים, שאפילו לא קיימים. אז המחשבה היא אין סופית, היא בלתי גבולית. מה קורה עם כוח הדיבור? אמנם כוח הדיבור פועל באדם לפי טבע התרגשו למראה עיניו בהווה. מה שאנחנו אומרים בפה זה בדרך כלל מה שאנחנו חווים עכשיו. בדרך כלל אדם כשהוא מדבר, הוא מדבר על החיים, על מה שקורה. לכן אומר הרב, על כן באשר מעשי הטבע הם ערוכים במערכה כזאת, שתכלית יושר שלהם תיראה לקץ הימים. אבל לשעה, הלא דרך רשעים צלחה לפעמים, ואין ניכר טוב השם ויושרו בהשקפה ראשונה. על כן ראוי לברך רק על היצירות הכלליות בפועל, שבכלל אנו מרגישים שהטוב מרובה, וחסד השם על הארץ, ועולם חסד ייבנה. אז כשאדם מתבונן על ההווה, הוא רואה שבהווה גם יש דברים מורכבים? הוא רואה שבהווה גם יש כאבים, הוא רואה שבהווה גם יש ייסורים. בכלל, במבט הכללי, אפשר להרהר על הטוב, להאמין בטוב, לחוות את הטוב. במבט הכללי, כן, שאנחנו אומרים, בעזרת השם, הכל לטובה, ואנחנו הולכים אל התיקון השלם, אבל כשאדם מסתובב בתוך ההווה, זה קשה מאוד להרגיש את זה. כי בהווה אנחנו פוגשים גם את הרע. בהווה אנחנו פוגשים את המרירות, בהווה אנחנו פוגשים את האיסורים. אז מה קורה? אבל בתהלוכות הפרטיות אנו מכירים את הצדק שבאורחות הטבע רק על ידי השקפה מאוד עמוקה המקפת עולמי עד שהיא נעלה מן הדיבור. בתוך ההווה, אם רוצים להיפגש עם הטוב השלם, אז זה לא בדיבור, שוב, זה ברובדים היותר נרחבים של החיים. אז מה קורה עם הנס? מה עושה הנס? אמנם הנס יעשה לעולם לתכלית שיש בו צדק גלוי ויושר מפורסם. הנס מגלה שהמגמה היא הטוב. כשפתאום קורה לאדם נס, אז הוא אומר, כן, ריבונו של עולם משגיח עלינו. כן, ריבונו של עולם שומר עלינו. כן, ריבונו של עולם גם מתוך הצרה הוא הוציא אותי. זאת אומרת שהמגמה הכללית היא באמת להגיע אל הטוב. אז הנס יעשה לעולם לתכלית שיש בו צדק גלוי ויש שם מפורסם על כן ראוי לברך על פרטו בפועל בדיבור פה. אז מה קורה? על הנס אנחנו מדברים, כדי מה? כדי לחבר את עצמנו דרך הנס לעתיד השלם, לעתיד הגדול. שוב, זה עוד חינוך שהנס מחנך אותנו. כי כשקורה הנס, פתאום אתה נפגש עם הטוב האלוקי בגדול, אתה פתאום מרגיש איך מתוך החושך הופיע אור גדול, ואז זה מחבר אותך אל הטוב. אז אתה בתוך ההווה חווה את הטוב גדול ששוב, לא תמיד בתוך ההווה מצליחים להרגיש אותו. כן. ברור, ברור. בסוף הנס הזה מחנך אותנו גם לנסות לגלות. כן, זה מה ששירה אמרה, בסוף הכל זה נס. אבל כשאנחנו מסתובבים בפרוריות השגרה היומיומית, כן, זה שאני יכולה לדבר פה. זה נס. אבל אנחנו מורגלים. אז הנס המיוחד הוא זה שמאיר את זה, נכון? זה נכון מה שאתם רואים. אבל כשאנחנו מסתובבים בעולם, לא תמיד חווים. כן.
הנס הוא לא כאילו דווקא חולשה כאילו לאדם, שכאילו לא מסוגל לראות את הדברים בלי כאילו הערות כזה חיצוניות שלי חפה.
זה לא עניין של חולשה, זה באמת באמת שמסתובבים בשגרת היום-יום, ואנחנו מורגלים בדברים. זאת אנחנו מורגלים. אני באמת חושבת, לא, אולי את אמרת את זה, שאנחנו אומרות ברכות השחר, כן, זה התחלת התפילה, ואומרים את זה מהר. להקשיב מה אנחנו אומרים. אנחנו אומרים פוקח עברים. פוקח עברים זה לא רק שהעיניים שלך היו עצומות בלילה, ועכשיו את פותחת אותם, ואת רואה. פוקח עברים זה כל מה שאת מצליחה לראות בעולם, ואת רואה, באמת, יכולה לא לראות כלום. מה זה מלביש ערומים? זה לא רק שבלילה לא לבש לי את הבגדים, ועכשיו נמשת, מלביש שרומים זה כל, זה לא רק הבגדים שריבונו של עולם נתן לי, נכון? הוא נתן לי גם בית, הוא נתן לי גם אוכל, אנחנו ערומים מכל, אין לנו כלום, הכל הוא נתן לנו. מתיר אסורים, כן? זה כל הפעמים שאני מרגישה שאני אסורה באיזה כבלים וריבונו של עולם. אז יש לנו את ההזדמנות הזאת, אבל לפעמים אנחנו זוקף, כל הברכות, כל הברכות ברוק הארץ על המים, כן? אנחנו חושבים על זה כל פסיעה שאנחנו עושים עליי בשעה, אנחנו אומרים, איזה מזל שהקרקע שלנו יציבה מתחת לרגליים? לפעמים כן, לפעמים. אז זה דברים שאמורים להחזיר אותנו אל מה שאנחנו אומרים.
הרבנית,
בכל
ניס שאני רואה, אני רואה כל פעם שהשם נותן לי ככה בלאמפ, אני אומרת, וואי, זה ניס, אז...
לא התכוונתי עד כדי כך. אבל אם קרה לך נס, נס באמת, אז את צריכה להגיד, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. כן, כן. כן, כן. מה שמברכים עליו הגומל. זה חשוב. כן, זה במקום הזה. כן, גם ניסים שקרו לאבותינו. נכון. נכון. כן. נזכיר לעצמנו. לא יודעת בדיוק איפה זה היה בים סוף, אבל בסדר. כל הסיפור של יציאת מצרים זה סיפור אחר, בגלל ש היינו כמו תינוקות, היינו צריכים שריבונו של עולם יגדל אותנו, כי היינו 210 שנים עבדים, מושפלים, רצוצים, שבורים, היינו חייבים את זה כדי להתחבר לריבונו של עולם. השנייה שגדלנו, הגענו לארץ, זה הסתיים. כל יציאת מצרים זה סיפור בפני עצמו, נלמד על זה בעזרת השם. אני רוצה רק שנגמור ויש לי 6 דקות, אני ביום שלישי מקפידה שעדי לא תגיד לי שעשרה ל-10. אז בואו רק נראה את אמנם החפץ לראות גמר כל תכלית גם במעשה הטבע, הוא פוגם את הוד החוכמה העליונה. הנה, הדס תשובה. כי אי אפשר כלל להנהגה מסודרת במערכה של חוכמה נפלאה, המתרוממת עד שמי הנצח שתתראה בכל פרט ממנה בכל עוזה וצדקה. על כן הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. כאילו הייתה הנהגה ארוחה בחוליות קטנות, שבכל חלק קטן נראה תוצאותיהם הטובות. ודבר זה היא הקטנה לאין ארוך אל מעשי השם הגדולים, מה גדלו מעשיך השם ועוד עמקו מחשבותיך? מה הוא מוסיף פה? מי שמנסה להגיד, דרך חוקי הטבע אני רואה הכל, כל יום הוא אומר הלל, כל יום הוא משבח את אלוקים, זה מחרף ומגדף, כי זה לא נכון. כי בעולם שלנו קשה, כי בעולם שלנו מסובך, יש המון טוב בעולם, יש המון ברכה, יש המון חסד ושפע אלוקי, זה ברור. אבל זה לא, אתה לא יכול, אומר, אתה כאילו לוקח חתיכות קטנות של הסיפור, ואתה הופך אותם למשהו גדול, וזה לא נכון, בינתיים זה לא ככה. בינתיים יש מה שאתה נפגש עם אלוקים דרך הטבע, אבל אתה מוכרח גם את הנס. אם לא תראה את הנס, אתה עובד על עצמך. כי הציור שלנו הוא לא כזה פשוט. הוא לא כזה ורוד, לא הכל כזה טוב. אז הנס מוסיף את מה שחסר בטבע. מי שכל פעם, כל יום הולך ואומר, הכל נפלא, הכל טוב, הכל... זה שקר, זה לא נכון. הכל הולך אל הטוב, הכל יגיע אל הטוב, הטוב ינצח, זה כן. אבל זה לא הכל. הנה, עדיין יש טילים שנופלים. אז לא להגיד הלל, בטח שצריך להגיד תודה, אמרתי. חס ושלום שלא נגיד. אבל להבין שלניסים יש מקום בתמונה הכללית. עכשיו אני רוצה להגיד עוד שני משפטים על ברכת הגומל, וגם אולי נצליח לקרוא גם את הפסקה על החנוכה כנראה. כשבית המקדש היה קיים, כשהיה קורא לאדם נס, הוא היה מביא קורבן תודה. ולקורבן תודה הוא היה צריך לצרף 40 לחמים. ולגמור את ה-40 לחמים, לאכול אותם בזמן מאוד מאוד קצר. בלתי אפשרי. למה? החוכמה האלוקית אמרה, כשקורא לך נס, זה לא הסיפור רק שלך. למה יש 40 לחמים? שכל מי שעובר שם, תזמין אותו, חייבים לגמור את הלחמים האלה, ואז ישאלו אותך, למה אתה מזמין אותנו? אז אני רוצה לספר לכם, קרה לי נס. כלומר, שקורא נס זה שיעור, זה לא רק שלך. זה מה שאומרים היום ברכת הגומל, וכולם עונים אמן על זה ושומעים שזה קרה, וזה מה שאדם עושה סעודת תודה. סעודת תודה זה כמו מה שהיה בקורבן תודה. אז אני לא יודעת אם מכינים 40 לחמים, אבל זה שהיה צריך להביא 40 לחמים, זה לא הסיפור שלי. עכשיו את הסיפור של הנס, אני רוצה לשתף את כולם, אני רוצה לספר לכולם, ושכולם יכירו. כי שוב, כי זה חלק מהסיפור, כי זה חלק מהתמונה הכללית. אז סליחה שאני מקריאה מהר, כן. קורבן תודה. תודה על זה שקרה לך נס. בואו נקרא מהר את השפת אמת לחנוכה, וכבר תסבירו את זה לעצמכם בעל פה. וחנוכה מהימים שהיחיד גומר בהן את ההלל. כי הלל יש בו מכל הזמנים, עבר והווה ועתיד. ולכן אין יכולים לומר ההלל בכל עת. ואיתה אומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. והטעם, כי הזמן והטבע מכחיש דבריו. זה לא נכון להגיד כל יום הלל. אבל כשנפתח הערה מלמעלה מן הזמן, יש הלל. ובחנוכה שנעשה בו ניסים, ונס הוא פתיחת שער מלמעלה, לכן רמזו המצווה על הפתח. ופרסום איניסה הוא דבר גדול, כן? פרסום איניסה זה מה שאמרנו עכשיו על ברכת הגומל, שאתה מפרסם את הנס. בחנוכה זה פרסום איניסה. כי הנס הוא מעולם הנסתר. כן? זה כמו משהו מעולם הנסתר שירד לעולם הזה. זה לא כמו חוקי הטבע. רק הקדוש ברוך הוא עשה זכר לנפלאותיו גם בעולם הזה. וזה תלוי במעשה האדם לפרסם הנס ולגלות אור הנס גם בעולם הזה. כמו שכתוב, נתת הנס להתנוסס. וכל איש ישראל שמתפעל נפשו בחנוכה על ידי הנס, ומתעורר לעבודת השם יתברך, ומשתוקק לבניין בית המקדש, הרי זה מפרסם הנס. ובאמת עיקר הישועה היה בעיבוד הרשעים היוונים וגזרותיהם. רק הקדוש ברוך הוא עשה נס בנרות שישאר זכר מזו הישועה, ובני בינה הבינו זאת וקבעו המצווה לדורות. אז גם בחנוכה זה מה שאנחנו מחנכים את עצמנו. הנס היה שניצחנו במלחמה. אם היה רק נס ניצחון במלחמה, אולי נשים לא קלטו שזה נס. זה בסדר, היו חיילים, היו אסטרטגיות, היו קרבות, בסדר, וניצחנו. הנס שקרה במקדש זה להבהיר שזה נס, שגם הטבע היה בו נס. וכשאדם מפרסם את הנס, אז הוא מחבר את עצמו שוב לכל הדברים שאמרנו עכשיו בפסקה בעיניה. אז קודם כל שנזכה לניסים, שנזכה לישועות, ושיהיה באמת עיבוד של הרשעים, בעזרת השם. נו, תשאלי כל מי שבא לנו, זה מפריע לנו. תגידי שאנחנו רוצים פשוט לשמוע. זה לא מפריע לנו. מה? נכון, אז אם זה עושה לך רע, אז נסבע. כן, אתה מזכיר דברים לא... ככה זה סוגר? מה לא קשור? זה לכאורה הייתה לנו מלחמה נגד יוון, וניצחנו אותה. אבל זה שהתווסף נס זה כדי להבהיר שהנס שקרה בחנוכה הוא גם נס. כלומר, היינו, אם הייתה רק...